חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. ערב המהדורה המרכזית, מטוסים חיל האוויר תקפו הבוקר, ירתו הבוקר כלי טייס לא מאוישים שחדרו לשטח ישראל בכיוון רמת הגולן, מכיוון סוריה. תוך כך צהל ממשיך לפעול ברצועת עזה בכמה מבצעים במקביל בדרום ובצפון לתיאור שטחים שכבר היו בשליטת צהל, אולם מחבלים חוזרים עליהם מפירי מנהרות. והמלחמה של בעלות הברית מול החות'ים בתימן, במהלך הלילה פורסם כי שלושה קבלים בינלאומיים שהובילו תקשורת, טלפונים וקווים חיוניים נחתכו בלב ים. האמריקאים מאשימים בכך את החות'ים, שכמובן מכחישים את הקשר שלהם לעניין. בעסקת החטופים, בחמאס מודיעים על יום נוסף של מסע ומתן כדי לנסות ולקדם את עסקת החטופים. בישראל לפי שעה אין תגובה להודעה הזו של החמאס. בדרום לבנון, צהל תוקף היום בעוצמה מספר הרוגים לבנונים במהלך התקיפות הללו. וכאן אצלנו, מחר תפרסם הוועדה הממלכתית לחקר אסון מירון את מסקנותיה הסופיות, היא תגיש אותן לממשלה לפני הצהריים, אחר כך למשפחות הנספים, ומשם זה יפורסם לציבור. בהמלצות של הוועדה צפויים להיות גם אזהרות כלפי אישים, שרים ובעלי מפתח שנשאו תפקידים משמעותיים במהלך הילולת מירון בזמן האסון הכבד. בהמשך נשוחח גם על חוק הגיוס ועל מה שצפוי להיות בבגץ ובכלל סביב השיח הזה עד כמה שניתן. כל אלו בהמשך המהדורה המרכזית. העורכת הראשית אסתי פלד, בהפקה שלמה פולק, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, נפתח תחילה עם קובי פינקלר. שלום קובי, ערב טוב.
שלום אבי, ערב טוב גם לך.
היום ירי לכיוון קריית שמונה, כתבאמים מסוריה לרמת הגולן, פעילות של צהל בדרום לבנון, ובעזה הושמדה מנהרה גדולה שאותרה לא מזמן, והרבה מאוד פעילות מסביב.
כן, בוא נתחיל עם הסיפור של המנהרה. למעשה היא פוצצה לא מזמן, לפני כמה שעות, אבל היא אותרה כבר לפני כמעט 4 חודשים. זה קורה כחודש אחרי תחילת התמרון, ואז הם מגלים בצהל את המנהרה האסטרטגית הגדולה ביותר שהייתה בצפון רצועת עזה, מנהרה אשר גם היה תיעוד בתוכה נוסע בתוך רכב אחיו של יחיא סינואר, מוחמד סינואר, ממש מנהרה גדולה, מסתעפת לאורך קילומטרים רבים, עם הרבה מאוד אמצעים, וצהל במשך כל השלושה חודשים האחרונים השמיש את כל היכולות שלו, והתמיד שם כל מיני מוקשים וחומרי נפץ נוספים, כדי לפוצץ אותה, וכדי שהיא לא תהיה יותר בעלת משמעות. בהחלט פעולה חשובה של מערכת הביטחון, בעיקר פעולה להראות לכולם את היכולות גם שלנו, וגם עצם העובדה שהשמדנו, צריך להדגיש למאזינים שלנו הערב הזה, שבשום שלב המנהרה הזאת לא חצתה לשטח ישראל. באשר לחלק הדרומי של רצועת עזה, שם נמשכת הפעילות בעיקר בשכונת חמד, אולי זה לא יאמר כל כך למאזינים, אבל זו שכונה המרכזית של בכירי החמאס, שם כבר פועלים כמה וכמה ימים, לוחמים מיחידות מיוחדות מחטיבת הקומנדו, מצליחים לגלות שמה, עוד ועוד מחבלים, רק במהלך היממה האחרונה, 40 מחבלים חוסלו שם, למעלה מ-80 נתפסו, וכל אחד מהם מביא עוד מידע על מחבל כזה או על מסתור כזה ואחר.
קובי פינקלר, תודה לך על הדיווח הזה, ואנחנו רוצים להמשיך עם סוגיית הצפון. זה לא סתם מלחמה שקטה, יש סכנה מיידית לכל אזרח באזור הגבול הצפוני, אם הוא יוצא מביתו או לא נמצא במרחב מוגן, כי אנחנו שוב ושוב רואים את החיזבאללה מצליח לכוון ירי מדויק לעבר חקלאים, לעבר אזרחים, לעבר כוחות ביטחון, בסיסי צהל. והיום שר הביטחון אומר, אנחנו רגע לפני הכרעה בסוגיית הצפון. איתן דודי, ראש מועצת מרגליות, שלום לך.
שלום אבי, ערב טוב.
בכל פעם שמדברים על יישובי הצפון, בהקשר של ממשלה, אנחנו מיד מדברים על תקציב, על פיצויים, מפונים, לא מפונים, וכמו שאומרים, העיקר חסר מן הספר. אתם בלי ביטחון עדיין, ואין שום שינוי תמונה בעניין.
תראה, אנחנו, מי ששמע אותי ומדבר איתי בחודשים האחרונים, וגם איתך דיברתי, אתה יודע, מעולם לא באתי וטענתי שאנחנו מחפשים תקציבים ולשפר את מעמדנו ואת רמת חיינו. אנחנו נלחמים במשך 5 חודשים ודורשים דבר אחד ברור. אנחנו מבקשים הכרעה בצפון, אנחנו מבקשים ביטחון. אנחנו לא מתפשרים מלבד ביטחון מלא מלא לתושבי יישובי קו הגדר, לתושבי קריית שמונה, מרגליות, אביבים וכל היישובים שבגב ההר. דורשים דבר אחד, ביטחון. אתמול בבוקר, לצערי הרב, בשעה 11 בבוקר, נורה טיל נונטט, בכינון ישיר לעבר קבוצת עובדים במושב מרגליות, פגעה לנו ב8 עובדים, הרגה לנו 1, פצעה לנו 7 נוספים בדרגות פציעות שונות, ואני רוצה להגיד שהעובדים נפגעו כי לא באשמתם. הרי הכיוון של הטיל היה כיוון לתושבי מדינת ישראל,
חד משמעית. לחילופין, זה היה יכול להיות, הייתה יכולה להיות חלילה קבוצת ילדים, זה היה יכול להיות קבוצת אזרחים. זה לא רלוונטי שזה פועלים, אבל בסופו של דבר, מישהו בחיזבאללה רואה אזרחים ומכוון טיל ישיר לכיוונם, והנתון הזה ישתנה רק אם באמת צהל ייכנס למערכה בדרום לבנון, וירחיק אותם מהגבול, ויצור רצועת ביטחון. אנחנו לא רואים בשלב הזה שזה קורה. אתה מאמין בשיח דיפלומטי שיפתור את זה?
תראה, שאלת שאלה טובה, אני אגיד לך גם למה, כי אני שומע, שמעתי לפני שבועיים שהציעו, עמוס אוכשטיין, המתווך האמריקאי, הציע פשרה שהחיזבאללה ייסוג בין 8 ל-10 קילומטרים, ובמקביל צבא לבנון ייקח את המושכות וינהל את האירוע בגבול עם 15,000 חיילים לבנונים, ובתמורה הם יקבלו סיוע כלכלי והטבות כלכליות כדי שיהיה להם תמריץ לעשות את זה. הרי כולנו מבינים, ומי שחי פה כמובן יודע, שזאת הצעה הזויה ומעליבה.
צבא לבנון זה תף פי של החיזבאללה, בוא קודם כל
צריך... זה גרוע מזה אפילו, זה צבא לבנון, זה אנשי חיזבאללה במזווה של צבא לבנון. אז כמובן שזה הקפיץ אותי, אבל מצד שני, אני אגיד לך משהו, לא שמעתי את ראש ממשלת ישראל ושר הביטחון שיוצאים חוצץ ואומרים, רבותיי, לא יקרה, הם נתנו לעניין להתגלגל. זה הדבר שמטריד אותי, ואתה אומרת דבר נכון. אם אנחנו לא ניכנס ללחימה בלבנון, ולא אנחנו נשטח את הצפון, את הדרום לבנון, ונשטח את הכפרים, ולא נפרק את כל הבונקרים ואת כל התשתיות טרור שנבנו שם במשך 17 שנים, אף אחד לא יעשה את זה עבורנו. גם אם הם יסוגו 10 קילומטר או 12 קילומטר, זה לא משנה כלום. ברגע שהתשתיות טרור קיימות, הם יגיעו ויבצעו את זממה ויחכו לשביל.
ואם במערכת הביטחון, איתן, אתה יודע, אומרים לא בכל, אבל זאת כוונתם, הם לא יכולים לומר את זה בכל, הם אומרים חכו, תן לנו רגע להרגיע את עזה, כל הכוח נמצא שם, גייסנו מאות אלפי חיילי מילואים, נעשה איזושהי הפוגה, ניתן לאנשים להחליף כוח, ואז נגיע לצפון. אתם תחזיקו מעמד עד שזה יקרה, גם אם זה יהיה עוד שנה, חצי שנה?
אנחנו לא הבעיה, זהו, זה כל העניין. תושבי הצפון ייתנו כל הזמן הנדרש, ככל שידרש, עוד 5 שנה, עוד 8 חודשים ועוד 10 חודשים. אנחנו ניתן כל הזמן לממשלת ישראל, כדי שממשלת ישראל תוכל ותעשה את העבודה שלה היא נדרשת. לבצע את הפעולה בדרום לבנון ולנקות את השטח כדי שנוכל לחזור למקום בטוח. אחרת אם הם לא יעשו את זה, זה לא משנה אם נחזור עוד 3 או 4 חודשים, הרבה תושבים מהצפון לא יחזרו כי המקום לא בטוח. יש כבר אנשים היום, כבר משפחות היום, שפשוט הם חושבות, וכבר חלק מהם לצערי הרב מבצעות שינוי במגורים, מחפשים אלטרנטיבות חלופיות במקומות אחרים. הם יוצאים כבר לחפש בתל אביב ובשרון בתים, ומחפשים תעסוקה, ולצערי הרב אני רואה את זה כבר עכשיו. ואם אנחנו לא ניכנס ולא ננקה את השטח ולא נעשה אותו צריך,
הזמן פועל לרעתנו, בהחלט. איתן דודי,
יותר ויותר אנשים יעשו את זה ואנחנו נשאר עם צפון ריק. אז מה הרווחנו בזה? אז אני אומר, גם גורשנו מהעיר תרתי משמע, וגם אכלנו את הדגים המסריחים. לכן אני מבקש ממשלת ישראל לנהל את האירוע ולא להיגרר. וגם אם צריך לפחות, האזרחים לא הבעיה, האזרחים הם הפתרון. אנחנו נחכה ככל שנידרש מחוץ לבתים, רק בתנאי אחד, שממשלת ישראל...
וקודם כל אתה אומר...
‫-שמשלת ישראל במקום בטוח.
כן, ולפני הכל אתה אומר, ממשלת ישראל, כי ראש ממשלה, שר ביטחון וכל הדרג המדיני, צריכים כבר עכשיו למהר ולהפריך את הרעיון שעמוס אוכשטיין, המתווך, מנסה כבר להפריח איזשהו בלון ניסוי באוויר, ולהגיד, זה לא יקרה.
חד משמעית, חד משמעית. זה הדבר שמדאיג אותי יותר מכל. אני לא שמעתי שום הצהרה של ראש הממשלה ושל שר הביטחון שהם דוחים על הסף את, את ההצעה של עמוס אוכשטיין. ההפך הגמור, מה שאני אומר, שממשלת ישראל מנסה לחתור לאיזשהו סוג של פשרה, לאיזשהו סוג של הסדר מדיני, שיביא את החיזבאללה לאחור. להביא את החיזבאללה לאחור, שלא נהיה בכינון ישיר, זה לא סוף הבעיה, ולא נותן את הפתרון ואת המענה לתושבי הצפון. פירוק תשתיות תחת חיזבאללה, שנמצאים במשך 17 שנה, הלכו ונבנו, והתעצמו והתרחבו לצערי הרב, על הגבולות שלנו, מול הבתים שלנו, אותם צריך לפרק, כי בלי פירוק שלהם לא נוכל להחזיר את התושבים הביתה, וזה יגרום לנו לצער מאוד 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 גדול.
איתן דודי, ראש מועצת מרגליות, תחזיקו מעמד, ובואו נקווה שכל מה שדיברנו כאן בשידור יקרה, ומהר ובצורה בטוחה. תודה, להתראות.
אנחנו אומרים משפט אחד, תודה רבה ובעזרת השם.
בדיוק, בשורות טובות. אנחנו עכשיו לעניינים אחרים, המשבר הפוליטי שמחריף בין היתר גם סביב חוק הגיוס ונושאים נוספים, מתיחות בין גנץ לנתניהו, זה לא סוד, משבר פוליטי משמעותי, ואנחנו באמת צריכים לשאול את עצמנו, אנחנו זה, המגזר החרדי, פוליטיקאים חרדים, נציגות חרדית, האם הוא הגיע הזמן להביא בפני גדולי ישראל את השאלה, עד מתי נמשיך להיות חלק מאותו משחק דמוקרטי, שבסוף בגץ בא וקובע הכל, כי יש לנו עוד אופציות על הפרק, שאולי צריך לבצע אותם, לדבר עליהם ולהעלות אותם לשיח. אבי גרינצייג איתנו לקו, שלום ערב טוב.
שלום וברכה.
שלום גם למאיר הירשמן, שלום מאיר, מה שלומך?
ערב טוב.
אוקיי, אז לפני שנדבר על נתניהו וגנץ והמתיחות בתוך הממשלה, אנחנו באמת בחודש משמעותי מאוד בנושא הגיוס. הרי מה שקורה זה לא משנה אם נשיג רוב לחקיקת חוק שהוא יהיה יחסית כזה שגדולי ישראל יאשרו אותו, בסוף בגץ יפסול אותו. ובגץ זה פסל לפני שבועיים חוק יסוד, שבוע אחרי שהוא חוקק. ולפני חודשיים הוא פסל לחוק יסוד, רגע אחרי שהוא חוקק. כלומר, אין בעיה היום לבגץ לקבוע כל דבר. ההגה נלקח מהפוליטיקאים, מנבחרי העם, והוא מועבר לקבוצת שופטים שבסוף הם מחליטים.
אבי, דיברתי אצלך, אני חושב יותר מפעם אחת, על כשהתחילה הרפורמה המשפטית בזמנו, שבסוף גם לבעיות שלנו, של המגזר החרדי, המפתח יגיע תמיד בסוף לבגץ, וזה מה שקרה. זאת אומרת, בסוף בסוף אנחנו יכולים לשים פלסטרים של עוד חוקים.
ולכן המפלגות החרדיות תמכו ברפורמה המשפטית, למרות המחיר הכבד שזה כבד, דרש מהם. אבל הרפורמה הזו זיכרונה לברכה, אבי.
אני לא, קודם כל צריך להגיד שלא בטוח לגמרי, אני לא רואה בינתיים שהימין ירד לגמרי עם הנושא הזה, וצריך שהוא כן יהיה על שולחן בוודאי אם בקשה יהיו פה בחירות. כן כדאי להזכיר את זה ולהיות עם זה על שולחן, כי המשמעות שלה, מי שולט בסוף, האם הכנסת או הבגץ? ואם הבגץ שולט, אז באמת אנחנו לא במשחק, כמו שאמרת קודם, אנחנו אין לנו שופטי בגץ חרדים, ואנחנו לא בתמונה של הדבר הזה. עכשיו, בהנחה שהכנסת כן תצליח למצוא את שאלה, אז אנחנו בבעיית משנה של מה עושים עם הסיפור הזה של, 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 של סוגיית הגיוס, ואיך פותרים אותו. אבל הסיפור של בגץ, אנחנו חייבים להחזיק, לתמוך עדיין בקיומה של איזושהי רפורמה, גם אם לא מלאה, גם אם זה יהיה רק פסקת התגברות, משהו שכן עדיין יקביל את בגץ, כי אחרת אין שום עצום עצמאות.
מאיר, היו בעבר כל מיני חוקים שיכלנו לקבל, שיכלנו לחיות איתם, היה חוק גיוס של ליברמן, אחרי זה היה הצעת מתווה הנשיא, שגם בו סוגיית הגיוס הייתה אמורה להיפטר בצורה כלילה. כל התחנות האלה כבר מאחורינו, הגענו לקו אדום, שבו בא בגץ ואומר, תוך חודש תחליטו מה אתם עושים, או שאין תקציב ישיבות. מה עכשיו תפקיד הפוליטיקאים החרדים בסיטואציה הזו?
באמת סיטואציה מאוד מסובכת, ואני לא בטוח שיש מוצא סביר וטוב. אני כן חושב שאם יהיה חוק עכשיו, וגם אם הוא ייפסל בסוף על די בגץ, הוא ייתן עוד אורך נשימה, כי הוא לא ייפסל למחרת. זאת אומרת, כמובן זה צריך להיות חוק לא סתמי, שאומר החרדים לא מתגייסים, או החוק הקצת הזוי שניסו להעביר, חוק לימוד התורה, לא שלימוד התורה זה לא הערך העליון, אבל ברמה להעביר את זה כחוק ולחשוב שזה יעבור את כל הבג"ץ ואת כל מה שצריך. בשורה התחתונה צריך להודות ביושר. הרפורמה המשפטית נכשלה והיא חיזקה את בג"ץ. עכשיו אפשר לעשות חשבון נפש למה זה קרה, ויכול להיות שזה בגלל שהצד השני באמת לא הסכים לוותר ושבר את כל הכלים. כל הטענות האלה מקובלות עליי, מוכרות, ידועות, אבל זו התוצאה בפועל. בג"ץ היום יותר חזק מה שהיה לפני הרפורמה. האם אפשר להחזיר את הגלגל אחורה? אני מאוד מסופק, אין שום תוצאה של בחירות בטווח הנראה לעין, אני לא יודע מה יהיה עוד שנה או שנתיים. ב-64 מנדטים שהם היום בקואליציה יכולים להקים ממשלה, ואנחנו יודעים שכל מי שלא בקואליציה הנוכחית מתנגד לרפורמה המשפטית בצורה הזאת לפחות, למרות שגדעון סער תמך בה בעבר, ויכול להיות שאפשר למצוא עוד פוליטיקאים.
כן, אבל מאיר, בוא נזכור שגם מחוץ לקואליציה, כשאתה מדבר למשל על גדעון סער או על איווט, הם כן מפלגות שעקרונית תומכות ברפורמה, רק אתה יודע, הם יצאו נגד הרפורמה בגלל צורתה, או בגלל...
ייקח להם זמן לחזור בהם, ייקח להם זמן להפוך את הכל.
אני לא בטוח, אתה יודע, הכל תלוי בסוף בלאיפה ילכו הבחירות הבאות אם וכאשר, וכמה יהיה כוחם של תומכי הרפורמה העקרוניים.
אני צריך גם להגיד ביושר שמעבר לזה שזה נעשה בצורה כנראה לא הכי מוצלחת, יש בקרב בין 64 ח"כים שמרכיבים את הקואליציה, מספר לא מבוטל, כנראה דו ספרתי, שחברי כנסת שהדבר היחיד שהם יודעים לעשות זה נזקים, ואני לא כל כך רואה איך מסתרים הם כל כך
מהר.
אז אני רגע רוצה להתקדם ברשותכם רגע צעד נוסף. אם עוד חודש באמת התשובה צריכה להגיב לסוגיית חוק הגיוס, וכמו שאנחנו מכירים את הנפשות הפועלות, אין איזה מתווה שיהיה מקובל על כולם. מצד אחד, גדולי ישראל ועולם התורה, שלא יאשרו חוק, שבתוך החוק יש מכסות ויעדים, עד היום זה היה להחלטת שר הביטחון, זה משהו שגדולי ישראל ידעו...
אגב, לא הייתה התנגדות גורפת, חייבים להגיד את זה, אני לא רוצה להיכנס...
לא, רגע, רק שנייה, לא, מאיר,
שבזמנו חוק ליברמן היה יכול לעבור לפחות...
רגע, אבל מאיר, בחוק ליברמן הממשלה... רק שנייה, יש פה כל כך הרבה דקויות שמי שלא מבין בזה, עלול חלילה גם לטעות. בחוק ליברמן, מכסות ויעדים היו החלטת ממשלה. הממשלה מתכנסת.
אני מניח שאפשר להחיות אותו. אני מניח שאם יגידו לליברמן, תשים שוב את החוק שלך, זה יעבור אצל רוב
המפלגות.
אני חושב שאנחנו כבר אחרי הרכבת הזאת.
רגע, ברשותכם, אני חושב שאלה שמתוכנו שאז תרפדו את החוק, תרפדו את ההזדמנות הכי טובה שהייתה לנו אי פעם.
טוב, אמרנו את זה, נו ו... עכשיו אנחנו בתוך מלחמה, ליברמן לא יציע כזה חוק, הוא הרי נבנה בסקרים עכשיו על הסיפור הזה, בני גנץ, אבי, שהוא... מה?
אבי, אנחנו צריכים להבין דבר אחד. כמו שבפעם שעברה היו בתוכנו גורמים יותר קיצוניים שבלמו את האופציה הזאת של חוק ליברמן, שעכשיו אנחנו בוכים ואומרים, הלוואי ויהיה לנו, אולי ליברמן ברוב טובו יסכים להחזיר את החוק הזה, אז גם הפעם, אם יגיעו בסוף לאיזו הסכמה, ויכול, אבל בסוף יגבשו איזשהו משהו, אז צריך לוודא שאנחנו לא מתייחסים לאותם גורמים מתוכנו, או אותם גורמים
קיצוניים. לא, אין צורך להתייחס אליהם, כי יהיה רוב בלעדיהם, יהיה רוב בלעדיהם פשוט.
אבל זה גם פעם שלא יהיה רוב בלעדיהם, ובכל זאת התייחסו לאותם שוליים. אז השאלה, אם למדנו את הלקח, שהפעם, אם רוב מניין ובניין של מועצות חכמי וגדולי
יכול להיות שהם עצמם למדו את הלקח, יכול להיות שגם הם עצמם.
לא יתייחסו לכל מי שיקפוץ ויגיד, רגע, זה לא מתאים לי.
אוקיי, אחרי שאמרנו את זה, ובהנחה, אנחנו רק ככה מדמיינים שליברמן יציע את החוק, אבל בואו, הוא לא יעשה את זה. ויצטרכו, כרגע הדרישה של גנץ זה להכניס בחוק, לא בהחלטת ממשלה, ולא על ידי שר ביטחון, אלא החוק מחייב בכל שנה כ-5,000, בין 3,000 ל-5,000, צעירים חרדים בני 18 להתגייס. אין אחד מגדולי הדור שייתן יד לחוק הזה, ולכן לא רואה פה איזשהו פתרון.
אני אגיד לך, מהבנתי בשיחותיי עם הח"כים החרדים בימים האחרונים על הסיפור הזה, קודם כל, כמו שאתה אומר, הבעיה האמיתית הראשונה זה שעדיין אין שום הצעה אמיתית על השולחן, מצידו של אף אחד אגב, לא מצד נתניהו או גלנט, ולא מצד גנץ, ולא מצד הנציגות החרדית. אבל כן הם טוענים, ואני חושב שבנושא הזה גם גנץ הבין את זה, שגנץ גם נפל לו הסימון, שהדבר העיקרי שהיה במתווה שלו, שזה אומר שכל בחור יגיע קודם כל לצבא והצבא יחליט, זה דבר שלא יקרה כבר, זה הוא מבין, ומכאן זה אלך השאלה, תדע, אתם מדברים על מספרים, זה כבר עניין של מסע ומתן, אם קובעים מכתב, okay. אם לא קובעים, איך זה נבנה בכתב.
מאיר, מה יקרה ברגע שבגץ פוסק ואומר, אין תקציב ישיבות יותר מחודש מאי הקרוב נגיד?
תראה, זה סיפור לא פשוט, אבל צריך להגיד שתקציב הישיבות, הוא יחסית תקציב שאפשר להתגבר עליו, גם בכוללים וגם בישיבות, זה סדר גודל, אני אומר את זה בצורה גסה, אני לא רוצה להיכנס את הידיעת עכשיו ממש למספרים, זה לא הרבה יותר אם בכלל מ-20% מהתקציב של הישיבות והכוללים. ולכן זה משהו שהציבור החרדי יכול לספוק.
זה מיליארד 400 מיליון שקלים, כמעט מיליארד וחצי שקלים, זה תקציב הישיבות נכון
דולרים,
היום.
מדובר בכמה מאות מיליון דולר, ומול התקציב שמגייסים, אברך כולל מקבל בערך פי ארבע ממה שהממשלה נותנת בתקציב הזה. יש גם הוצאות נוספות לכוללים, לפעמים נסוחרים בית כנסת וחשמל, וראש כולל לא לכסף. יכול להיות שיצטרכו לעשות מה שעשו בסיבוב הקודם, שהיו את הגזרות, שכוללים קטנים מתאחדים, ובצורה הזאת מקצצים בהוצאות לפעמים, כל מיני דברים, וכמובן שנדיבי ים בחוץ לארץ, ברגע שהממשלה תפסיק לממן כולל אלים יפתחו יותר את הכיס, המצב הכלכלי היום בארצות הברית הוא בסדר, אולי יותר מבסדר, ולכן יכול להיות שמפה אני רוצה להגיד משפט אחד, אבי, יכול להיות שכדאי למפלגות החרדיות להגיד מראש, יש פה בעיה הצהרתית שהיא אולי יותר מבעיית הכסף, וזה גדולי ישראל צריכים להחליט, אבל יכול להיות שבמה הצהרתית צריכים להגיד, לא רוצים, לא צריך. אתם לא רוצים שלום, אין תקציב ישיבות, מיוזמתם, זה גם יוציא את כל האוויר מכל המהלך הזה ומכל הדרמה.
אני לא מבין את הגישה הזאת, לא, אני לא מסכים לגישה הזאת. קודם כל זה ברור שאם חלילה יקצצו, אז יצטרכו למצוא פתרונות, וסמוטריץ' כבר אמר שהוא ימצא את הפתרון וכל זה, אבל אני אומר שיש נקודה אחרת. אנחנו לא מבקשים את הכסף הזה, כי זה איזה מתנה לימוד התורה, או בגלל שהבחורים לא מתגייסים, או שזה קשור באיזושהי
צורה. זה במקום תקציבי תיאטרון והצגות וספורט.
זה המקבילה, כמו שהמדינה משלמת מיליארדים, לתאגיד השידור ולתיאטרון ולספורט.
אני יכול להגיד משהו קשה, לשידור.
אבל אבי, זה לא עובר, זה הגיוני, זה צודק, אתה צודק, אבל מי שיצדיק אותך.
רגע, זה לא סכומי עתק, זה מיליארד או שניים, זה סכומים פרופורציונליים ביחס לתרבות ולספורט ולכל הסכומים שלכם על דברים אחרים בציבור הכללי. זה מה שהח"כים החרדים צריכים לומר, אנחנו לא נכנסים בכלל לנקודתית, זה התרבות שלנו, נקודה.
אז הם יגידו, מי ישאל אותם, בג"ץ יגיד אין, בג"ץ יגיד אין, אני רוצה להגיד משהו קשה.
כן, נו, כאילו אנחנו בעולמות ההיגיון פה, במסע ומתן.
בסוף בג"ץ יגיד כך או כך, הכסף יגיע אם תהיה הצדקה ציבורית, ואנחנו יודעים הרי שיהיה קמפיין
הצדקה ציבורית, ואני רוצה להגיד משהו קשה קצת, שלא שומעים הרבה בשידורים של רדיו חרדי, וחשוב לשמוע את זה. בשורה התחתונה, לא משנה איך מסובבים את זה, אנחנו אוהבים להגיד תקציבי תרבות, כל הדברים האלה, אני יודע להגיד את זה יפה מאוד, זה בסדר.
אוקיי, הלאה, שורה אחרונה.
בשורה התחתונה, הציבור הלא חרדי הוא הדוד העשיר, שהציבור החרדי נהנה מהכסף שלו. זאת אומרת, אם אנחנו... רגע, שנייה, עוד רגע תפריך את זה, אני אגיד מקודם את הרעיון שתדע את מה להפריך. אני אומר שאם סוגרים משק חרדי בנפרד ומשק לא חרדי בנפרד, הציבור החרדי יצטרך לוותר על חלק מרמת החיים שלו. עכשיו יכול להיות שעשה את זה בשמחה ואהבה, אבל זאת תהיה המציאות. המדינת המדינה עשירה, מדינת השירה,
רגע, רגע, מילה אחת לסיום, כי חשוב להגיד את זה, שאנחנו לא איזה עמניים בפתח, בסדר? במשך 40, אתה יודע מה, אני אקח את זה לכיוון ההפוך. במשך 40 ומשהו שנים חיינו פה כמו מדינה של קבצנים על הדוד העשיר מאמריקה, ואז בן גוריון חיבק, רגע, בן גוריון חיבק את היהדות החרדית ונזהר מהזה, כי רוב הטייקונים והתורמים והלוביסטים לטובת המגזר החרדי היו חרדים העשירים מאמריקה. אז במחילה, להגיד שאנחנו נשענים על הדוד החילוני, זה נכון, כמו להגיד שמדינת ישראל נשארת על הדוד האמריקאי.
בסופו של דבר, בסופו של דבר, מאיר, אמרת, רגע, אמרת את שלך, אבל בזה אתה מסיים,
האמריקאים שתורמים למדינת ישראל עושים את זה מרצונם. זה לא מיסים שהם נותנים.
רק שנייה, אז מאיר, עצור רגע, עצור, נקודה. שים שנייה נקודה. החינוך החרדי מגיל 0 עד גיל 18 עולה 50% מהחינוך הכללי. קודם כל חסכנו למדינה 50%.
כל החשבונות האלה בפנים, אבי, אתה רוצה שאני אעשה את זה?
לא, 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 רק שנייה, כל הבעיה שלנו מתחילה בצעירים.
לא, טעות. בשורה התחתונה, משפחה חרדית ממוצעת. שוב, אני מדבר על המשורה, לא אני ולא אתה ולא אבי, כולנו מתפרנסים ומשלמים מיסים. המשפחה החרדית הממוצעת גובה באמצעות מיסים בערך, שוב, בגופן גאט, כמה אלפי שקלים בחודש ממשפחה חילונית. עכשיו תבין, כשחברת חשמל עושה תשתיות לחשמל, מישהו משלם את זה. כשסוללים כבישים, מישהו משלם את זה. זה דברים שלא נותנים לכל אחד, לא שולחים לכל אחד הביתה בדואר. ארנונה לדיור בארץ, בלי לפני הנחות, היא לא מכסה את עצמה. מה שמכסה זה ארנונה על עסקים.
אוקיי.
אתה רוצה שנכנס לכל הפרטים האלה?
לא, 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 ממש לא. אני רוצה שתאמר למאזיננו תודה, ערב טוב.
אתה יודע מה הנס שלנו? אני אגיד לך מה הנס שלנו.
אבי גרינצייג, מאיר הירשמן.
לטובת הציבור החרדי. הנס שלנו שמרבית הציבור הלא חרדי רוצה בשמחה ובאהבה לתמוך בלומדי תורה.
יפה. תודה רבה, ערב טוב, בשורות טובות. עד כאן השיח בעניין הזה. רק נאמר שכמובן אין כרגע פתרון קסם לסוגיית חוק הגיוס. ויכול להיות שהמפלגות החרדיות יעמדו בעוד חודש בפני החלטה בעניין הזה, ובגץ יבטל את תקציב הישיבות, והציבור החרדי העובד, וכזה שחפץ ומבין את ערכה של תורה בישראל, שזה היא חיינו, והיא זאת ששומרת עלינו, ובזכותה הגענו עד הלום, יתחיל לשלם מס תורה. מס תורה זה כל חרדי, מלבד המיסים שאנחנו משלמים למדינה, אנחנו נשלם עוד כמה מאות שקלים מיסים, זה יכול להיות ישירות לקרובי המשפחה שלנו, זה יכול להיות לקרן או לגוף רציני, עם רואה חשבון מקצועי שיקום, והוא יחלק את הכספים ישירות לחשבון הבנק של אברכי הכולל, בצורה שקופה, מאורגנת, בלי קומבינות, בלי פוליטיקה ובלי שחיתויות. כל אחד ייתן מהמעשר שלו לקרן הזו, וברגע מביאים את התקציב שהמדינה נותנת, ואז אומרים למדינה, לא מדובשך ולא מיוקצך. וצריך לזכור שמרן החזון איש, ומרנן גדולי הדורות, זכרם צדיקים לברכה, ששלחו את הפוליטיקאים החרדים לכנסת, בניגוד לעמדת האדמו"ר מסתמר, ואמרו, אנחנו כן רוצים להשתתף בפוליטיקה הישראלית, זה היה על דעת זה שצריך להציל מן הארי ומן הדוב את עולם התורה. וברגע שהפוליטיקאים בתוך הכנסת לא מצליחים יותר לעשות את זה, כי נלקחו מהם המושכות והועברו לבגץ, צריך לחזור לגדולי ישראל ולשאול אותם אם עדיין צריך להיות במשחק הפוליטי, או לשבת באופוזיציה כמו המפלגות הערביות, ולהגיד למדינה, לא צריך, לא קרה כלום, אנחנו נלמד תורה גם אם לא תביאו לנו אגורה שחוקה. פרסומות וחוזרים.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שלום לסגן השר החוץ לשעבר דני אילון, ערב טוב.
שלום, ערב טוב אבי.
כמובן שגריר ישראל בארצות הברית, ומכיר בזמנו את כל היחסים עם האמריקאים, שמאז תפסו כל כך הרבה עליות ומורדות, ואנחנו במלחמה ארוכה שלא ידענו כמוה מאז אולי יום כיפור, שמתמשכת הרבה זמן, מורכבת מאוד, מאתגרת מאוד, והאמריקאים במערכת בחירות במקביל. ומתחילים לשמוע מהם כל מיני קולות, לעצור, להפסיק את המלחמה, הצעות שונות לגבי לבנון. ואני שואל אותך, לפני שנדבר על האום ועל השגריר, קודם כל, האם אתה מעריך שכל הקולות הללו מארצות הברית הם קולות של בחירות אמריקאיות, צריך טיפה לבלוע את הצפרדע ולהמשיך הלאה, או שיש ממש בקריאות האלה?
תראה אבי, בהחלט יש השפעה פה של הבחירות, יש פה לחץ מאוד גדול על ביידן גם מתוך המפלגה שלו, גם ללא בחירות. אם תוסיף את הבחירות, אז בטח שזה לא עוזר. מצד שני, יש גם אינטרסים אמריקאים אמיתיים שהם גם מקבילים לאינטרסים הישראלים, שזה להחזיר את היציבות האזורית, להרתיע את איראן ולבודד אותה. ואת כל זה הם רוצים לעשות בכמה מהלכים גדולים, לא מהיום למחר, אבל להראות חזון. עכשיו, זה גם הרבה מאוד בידינו. אם ממשלת ישראל תראה איזושהי תוכנית, גם ליום שאחרי עזה, גם להמשך, זה לא פוגע בביטחוננו, אלא רק מסדר לעצמנו את המחשבה. אתה לא יכול לעשות מהלך צבאי בלי לסיים אותו עם מהלך מדיני, כלכלי, חברתי. אחרת זה כמו פשוט צליעה על רגל אחת. עכשיו, אנחנו צריכים לעשות את זה בשביל עצמנו, לא בשביל האמריקאים. זה חשוב כמובן לשמור את האמריקאים איתנו, כי הם היום בעלי הברית היחידים שלנו,
כן.
ואנחנו ראינו איך הם
התגייסו. אבל דני, האמריקאים מנסים בין היתר, סליחה שאני קורא לזה ככה, לשחק לנו בפוליטיקה הפנימית. הם לוקחים אליהם את גנץ, הם מבינים, הם עושים פה הפרד ומשול, הם מבינים את הפוליטיקה הישראלית, את הדינמיקה המאוד רגישה בממשלה הזו. אז בעצם אנחנו צריכים לרקוד לפי החליל הזה?
תראה, קודם כל צריך לראות באמת מבחינת סדר עדיפויות, מה עדיף? עדיף להתנתק מהם? אתה לא יכול להתנתק מהם, כי אז זה באמת
ברור.
גרוע ביותר. עכשיו, יש כמה דברים שהאמריקאים מצפים. תראה, הם לא סתם עושים דברים. קודם כל הם מצפים להכרת הטוב. עד היום הם לא זכו להכרת הטוב מהממשלה הזאת, מחברי הקואליציה, שמשמיצים אותם, שפוגעים בהם, עד עכשיו, אפילו אחרי כל הסיוע שהם נותנים לנו. זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת, ומה שהם כועסים על ראש הממשלה, שהוא לא עוצר את אותם שרים, הם רואים בו אחראי, דבר ראשון. דבר שני, הם באמת מסתכלים על איפה ישראל, באמת הם רוצים את טובת ישראל, והם אומרים, תפסת מרובה, לא תפסת, תשמע, מה שהם אומרים באמת, זה לפי חוכמת חכמינו זיכרונם לברכה, והממשלה הזאת לא, אין לה כיוון, אין לה דרך, אין שליטה, והם מאוד מאוד מודאגים, לא רק בשביל עצמם, גם בשבילנו. עכשיו, המשחק פה זה דבר שהוא לא כל כך בלתי סביר. תראה, נתניהו גם שיחק בפוליטיקה אצלהם, שהוא הלך על הראש של אובמה והלך לקונגרס בלי הזמנה. אז ככה שאנחנו צריכים, אתה יודע, טול קורה מבין עיניך,
טוב, נקבל את הדברים, שומע אותם, ואני רוצה לדבר איתך, אני רוצה לדבר איתך רגע על האום, שר החוץ ישראל כץ קורא לארדן בחזרה, שגרירנו באום, הוא עושה את זה דווקא עכשיו, לא אחרי השביעי באוקטובר, אחרי כל מה שכבר האום הזה עשה וחולל, והנזקים הרבים בראייה חד-צדדית שלו, של האירוע הזה, אבל זה גם לא כל כך בהסכמה ממשלתית, כל הסיפור, איך אתה קורא את האירוע הזה?
תראה, קודם כל, לגבי האום, זה באמת ארגון רשע ומרושע, שנמצא למעשה בין ערובה, של הליגה הערבית, של מדינות האסלאם, בגלל הרוב האוטומטי שיש להם. כן. 22 מדינות ליגה ערבית, הם בתוך 57 מדינות אסלאמיות, ותוסיף את כל המדינות הדיקטטוריות וכל אלה כמו שונאי ישראל.
ברור, תוסיף את רוסיה, תוסיף רשימות ארוכות שהצטרפו. דרום אפריקה, כל מיני מדינות שפתאום נהיו חמאס.
לגמרי, דרום אפריקה, תוסיף שם את צפון קוריאה ואת ונצואלה. עכשיו, מה אנחנו פה צריכים לעשות? בזה שאנחנו קוראים לשגריר אלינו, אנחנו מאנישים את עצמנו. זה לא מצב בילטרלי, נגיד אנחנו וטורקיה. יש סכסוך, אנחנו קוראים לשגריר. פה אנחנו שקוראים לשגריר מפספסים הזדמנות לבמה הסברתית. עכשיו, גם באום, מי שידידינו הטובים, היחידים שיכולים לעזור לנו ועוזרים לנו, זה האמריקאים. צריך לתאם עם האמריקאים, אם אנחנו רוצים להעביר את כל הדברים באמת, הנאלחים ביותר, הנפלצים שעשו החמאס, שהם באמת כמו נאצים, צריך את האמריקאים, ובשום שכל לעבוד, האמריקאים הם היחידים שיכולים לעשות משהו במועצת הביטחון, לעשות משהו אפילו אם צריך בבית הדין הפלילי בהג, למרות שאני אומר שעם אותם נאצים צריך לבוא חשבון בארץ, לא הייתי סומך עליו בדין פלילי. אבל אם אנחנו רוצים מבחינה הסברתית, עוד פעם, להחזיר את המומנטום לישראל, השגריר צריך להיות שם, ועצם זה שהוא הוחזר, ואתה רמזת לזה אבי, בלי ידיעת ראש הממשלה, כן. עוד פעם זה מוכיח שאין ריבון, אין בעל בית בממשלה.
אין בעל הבית.
זה כן. הבעיות שלנו.
הדברים ברורים, אני מודה לך כאן על השיחה. דני אילון, לשעבר סגן שר חוץ, ושגרירנו בארצות הברית, תודה, להתראות.
תודה, אבי.
עכשיו אנחנו עם אבי שמריז, שלום אבי.
שלום, ערב טוב.
אביו של אלון, זכרו לברכה, שקולו זועק לנו בנשמה, בלב, הקריאת הצילו שהדהדה שוב ושוב בהפוגות הירי, כשהוא אומר לחיילים, אנחנו חטופים, תצילו אותנו, אנחנו מתחת למדרגות, יצאו בלי חולצה, עם סדין לבן, כתבו שלט, עשו ממש הכל, 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 ובסוף, לצערנו זה נגרם בטרגדיה הקשה הזו, אני בטוח שחשיפת ההקלטה הזו לא רק הוסיפה לכם, אלא מתחזקת את מה שאתם אומרים היום הראשון.
קודם כל, החשיפה מטלטלת את כל המשפחות, גם את משפחת חיים, גם את משפחת טלאלקה וגם את המשפחה שלנו. אנחנו לא היינו במוד של לשמוע את ההקלטה הזאת, אנחנו שמענו אותה בחקירה של הצבא, ואנחנו לא מבינים למה הצבא דאג להדליף את זה לתקשורת, וזה מאוד מאוד מתסכל אותנו. אבל מרגע שזה פורסם, אתם מבינים שאלון שלנו, כמה הוא גיבור, כמה הוא עשה את הצעדים כמו שצריך, כדי להשתחרר משבי החמאס ולהגיע לחוף מבטחים, כמה הוא ניסה להגיע למצב שהצבא יחבק אותם.
אין אפילו אחוז אחד, אתה יודע, להגיד איפכה מסתברה, או צד שני, הוא היה צריך לעשות אחרת, הוא היה צריך לעשות כאן, הוא עשה בדיוק, את מה שהיה צריך לעשות, ורק את מה שהיה צריך לעשות.
כלומר, שהצבא לא עשה את מה שהיה צריך לעשות.
כן.
ולאורך כל הדרך, הם פספסו כל הזדמנות, לדאוג לחבק את החטופים. אלון יצא מפיר המנהרות של החמאס, הוא השאיר פתק בכתב ידו, הצילו. אתה יודע מה הצבא אמר? שהוא לא השאיר תאריך. מתי הוא יצא? אתה מבין שהוא נמצא תחת עינם הפקוחה של החמאס, והוא היה צריך להשאיר תאריך, ואולי גם לשים חתימה. רק היה חסר שהוא ישים גם בסד, בסייעתא דשמיא. למה לא מבין את הדברים האלה לעיון המשפחות? אנחנו מיד היינו אומרים שזה כתב ידו של אלון. ואחרי זה אלון תולה שלטים בכתב ידו, הצילו, שלושה חטופים. אם היו משווים את הכתב הזה לכתב היד שלו, מיד היו מזהים שזה חטוף אמיתי כתב את זה, וזה לא פיגוע משיכה. אבל בוא נניח שגם זה היה פיגוע משיכה, מה הצבא היה צריך לעשות? לא ביקשתי שהצבא יכניס חיילים ויסכן את חייהם. הוא בסך הכל היה צריך לקרוז להם שהם ייצאו, שהחטופים ייצאו. הוא היה צריך לשלוח לשם רחפן. הוא היה צריך לנהל איזושהי הידברות עם החטופים מבחוץ, לראות אם זה באמת אמיתי, או שזה איזשהו פיגוע משיכה. אז מה קרה בכל האירועים האלה? החטופים עשו הכל נכון. הצבא עם קונספציה שגויה, עם מודיעין שגוי, קבע שבאזורים האלה שהחטופים הגיעו, לא אמורים להיות חטופים. אז מה החיילים הבינו? שהם יכולים לראות בכל דבר כזה.
שכל נפש חיה אפשר לראות בו, כן. טוב, כמובן יש פה גם...
אבל אני אז שואל אותך, אנחנו בערכי צהל, בסדר, בערכי צהל, אני הייתי לוחם ביחידה קרבית, אני לא יודע מה איתכם, אבל אני מניח שגם אתם. ככה לימדו אותנו להתנהג? ככה? שמישהו מרים ידיים, דגל לבן, מגיע חשוף, הוא לא מהווה איום, אתה הכדור הראשון יראה לו בלב והורג אותו? אתה לא מברר מי הוא, אתה לא מנסה לנטרל אותו, שום דבר. יורה ובסוף, לו כדור אחד והורג אותו.
ובסוף מי שלחץ שם על ההדק, זה על פי הנחיות ועל פי הוראות, זה לא חייל בודד שהחליט על דעת עצמו לעשות מה שבא לו או נראה לו, אלא כולם היו תחת אותה הנחיה ואותה אמירה, לירות במי שזז, בשטח עוין, לא להאמין, לא לשלטים ולא לקריאות.
אבל גם לחייל יש שיקול דעת. גם אני,
כן,
גם
כן,
אתה,
כן, כן, לגמרי, אני לא בא להצדיק.
וכשאתה
כן,
בא לראות במישהו, אתה לא מפעיל שיקול דעת, הבסיסי ביותר. אם הם היו יודעים שהם חטופים, הם היו יורים? הם לא היו יורים. אם הם היו יודעים שהם חטופים, אבל למה הם לא מניחים הנחת עבודה שאלה חטופים? אם הם היו מניחים את הנחת עבודה הזאת, אם המפקדים שלהם היו אומרים, אם יחידת המודיעין שצמודה אליהם הייתה אומרת, חטופים יכולים תאבי... להגיע אליכם.
שאלת השאלות האבי, האם בעקבות הטרגדיה הזו וסיפורו של אלון וחבריו, שלושת החטופים הללו, בצהל שינו נהלים, האם לפחות הופקו לקחים, כי מחר יכולים להתעכל בחטופים וחטופות נוספים במקומות אחרים, האם למדו מזה משהו? זאת השאלה שצריכה להישאל, כי את הנעשה, אין
חושב,
להשיב לצערנו.
אנחנו שאלנו את השאלה הזאת את הרמטכ"ל, והרמטכ"ל הבנו שהנחה את החיילים להסתובב בכל גזרה עם תמונות של חטופים, שהם בגזרה היא, לדוגמה, חטופים באזור הצפון, יש תמונות של חטופים באזור הצפון לכל צלף היום. כתבי יד של חטופים הפיצו בין כולם. נתנו הנחיות שיכולים להיות חטופים שישתחררו משוויהם ויגיעו אל צהל. ולכן אני מקווה
כן.
שבעקבות אלון נצליח לחלט חטופים, משבי החמאס שצריכו לברוח.
ואני רק אומר למאזינים שאנחנו בניגוד לכלי תקשורת אחרים לא משמיעים את ההקלטה הזו לא בגלל הדרך שבה היא הודלפה או נחשפה או יצאה, אלא בגלל העובדה שאנחנו רוצים לשמור על כבודם של החללים, של ההרוגים, של אלון וחבריו.
אני ממש מודה לכם על זה. זה לא היה אמור להתפרסם.
כן, יש כבוד גם, יש כבוד איזה אנשים ברגעיהם האחרונים. אין עניין, אין שום עניין שמאזין עכשיו בפתח תקווה, ישמע את ה... זה לא בדיוק תורם לכלום. כבודם של הנרצחים חשוב, כבודם של המשפחות חשוב, ולא לא נהיה חלק מהפסיכולוגיה הזו שמנסה כאילו פה לטלטל את התמונה ברורה גם בלי הקלטה הזו. אז זה הסיפור. אבי, תהיו חזקים.
אני רוצה ברשותך לשאול, ברשותך אני רוצה לשאול, מה היה האינטרס של הצבא להדליך?
לא ברור. לא ברור, לא ברור מה...
אני יכול להגיד לך, זה היה אמור לחבל בבקשה שלנו להכיר באלון שלנו כחלל צהל. אני לא יודע איך, מה השיקול דעת שהצבא הפעיל, אבל זה שהם הדליפו את זה, זה היה, התפרסם בדיוק אחרי שהם פרסמו, שהם מגישים התנגדות לבגץ, להכירה אבל... שלנו, להכיר באלון כחלל צהל.
אבל בגץ יכול לראות בהקלטה הזו הפוך, סייעת לצדכם. הפוך, בדיוק ההפך, בגץ יכול לקחת את אותה הקלטה ולהשתמש בה כנגד צהל ולומר, הנה, תשמעו איך אותם חטופים התנהלו בדיוק לפי הנועל. שני צדדים למטבע הזה.
רק לצבא פתרונים, למה הוא הדליף את זה החוצה.
כן.
אבל תשים לב לסמיכות הזמנים.
כן, לגמרי.
הם נתנו תשובה שלילית.
ולא חייבים לקחת חלק במסע הזה ולהפיץ את ההקלטה הזאת עוד ועוד. אפשר... לא להיות שותפים, לקחת איזשהו שיתוף פעולה בעניין הזה. הכבוד שלכם, המשפחות וכבודם של החללים, פי מיליון יותר חשוב מזכות הציבור לדעת במקרה הזה. אבי שמריז, תודה רבה.
אני מאוד מודה לכם, ותתמכו במאבק שלנו, בבקשה.
מתפללים, תומכים, מחבקים, איתכם, פשוט הלב איתכם, כל הזמן. בשורות טובות, תודה. אנחנו יוצאים להפסקה, נשוב מיד.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
אנחנו עם חבר הכנסת אלון שוסטר, שלום, ערב טוב.
שלום, שלום רב.
איש המחנה הממלכתי, לשעבר סגן שר הביטחון, אנחנו רואים את הבוקה והמבולקה, נקרא לזה, בתוך הממשלה. מצד אחד גנץ נוסע על דעת עצמו לארצות הברית, שר החוץ מחזיר את השגריר מהאום על דעת עצמו, מתיחות כמעט על כל דבר, חוק הגיוס שאין לו כמעט הסכמה, אתה מזהה שאנחנו לפני בחירות?
אני ארגיד לך דבר משונה, אבי. אנחנו, יש לנו סיבות טובות לרצות בחירות, ואנחנו לא רוצים בחירות. אנחנו לא רוצים לצאת. אנחנו רוצים להיות במקום שבה מתקבלות החלטות בתקופה כל כך רגישה. קשה להפריז בדרמות המרובות שיש בפנינו, גם הצבאיות, גם הפנימיות, החוקתיות. ואנחנו סוברים שברגע כזה, כמו שחשבנו בעבר, אתה זוכר לפני 4 שנים, זה רגע לאיחוד כוחות ולפשרות שמכירות בגדולת השעה, בעומק המשבר המשולב שאנחנו נמצאים בו. אני מאוד מקווה שלא נדרדר לבחירות ושנקבל את ההחלטות הנכונות, גם בצד המדיני והצבאי, גם בצד הפנימי, עיין ערך סוגיית השוויון בנטל ולימוד התורה. אני מקווה שנצליח לא לקרוע את החבל, אלא למצוא את האיזון המחודש שמתאים למציאות המעודכנת.
העניין הוא שמאוד קשה למצוא איזון שבסופו של דבר הקובע הסופי הוא בגץ, כי הרי בגץ לא מרכיב את נבחרי הציבור ואת האיזון בין הצדדים. הוא בית משפט גבוה לצדק שאמור לקבל החלטות על פי כללי אמות מידה משפטיים, וזה הסיפור. וכדי לבוא לבגץ עם מכנה משותף רחב, ולומר לו כזה ראה וקדש, צריך שהסיפור הזה ייסגר בזירה הפוליטית, ובזירה הפוליטית אנחנו רואים את התמונה. אז אתה יודע, אנחנו בתוך מעגל מבוך ללא תוצאות.
נכון, והזירה הפוליטית היא מקום שבו תכנים, מטבע הדברים, זה מהות הפוליטיקה, מתערבבת בצרכים או באינטרסים פוליטיים. זה כך גם בתחומי מדינאות וצבא, בעתיד רצועת עזה לדוגמה, וכך גם למשל בסוגיית גיוס בני התורה. זה נכון, אנחנו במציאות מאוד סבוכה, ומה שנדרש כאן זה ויתור הדדי. אנחנו ביצענו, אנחנו המחנה המרכזי, ביצענו את הוויתור, וזה שאמרנו אנחנו נכנסים לממשלת נתניהו, מתוך שיתוף, מתוך תחושת אחדות גורל, ברגע נוראי, משבר נוראי, כישלון נוראי.
נסיעה כזו של בני גנץ מבחינתך עולה בקנה אחד עם ההגדרה של שיתוף ושיתוף פעולה?
אני חושב שאנחנו צריכים להתרכז במטרת הנסיעה. מטרת הנסיעה של גנץ היא להביא בפני האמריקאים הייתי אומר, באנגלית הצברית, כן, לא האמריקאית, אבל מאוד אותנטית ומאוד מבינה מהם הצרכים של מדינת ישראל, אגב שהיא שווה בעיני נתניהו.
לא, מה שאני מתכוון לשאול, הכל בסדר, לגיטימי, כל חשוב, וטוב שאמריקאים ישמעו את זה, אבל מחר השר בן גביר ייסע על דעת עצמו לאמריקה, ומחרתיים השר סמוטריץ'.
זה בדיוק ההבדל, נכון, אני חושב שהדוגמה היא טובה, אני תמיד בעד השוואות, אני לא נגד, רק אני אומר, כשבן גביר ייסע, כך יקבלו אותו, כך ישמעו, כן, כמובן שלא יחשיבו.
למה? אתה יודע, הוא בסוף מגיע עם 10-15 מנדטים, יחד עם סמוטריץ', ציבור חשוב במדינת ישראל, והוא יאמר בדיוק ההפך. לכן יש ממשלה שמתכללת את הדעות ומקבלת החלטות.
אתה ואני יודעים שאנחנו, המשימה האסטרטגית שלנו, זה לחזק את ה, הייתי אומר, את תחושת הסולידריות העצומה שקיימת ממילא מהשיבה באוקטובר, גם קודם, אבל בוודאי אחרי כן בממשל ביידן הנוכחי. אנחנו זקוקים להם, צמוד אלינו, לא בטווחים של שנים, אלא של שבועות ולפעמים ימים, ואנחנו צריכים למנוע את הקרע, את הניקור שהולך ומתרקם בינם לבין חלקים מהממשלה, וגם מול בכירים ביותר. ואני חושב שגנץ לא בא לשם כדי להרבות פילוג, אלא כדי להרבות סולידריות של הממשל האמריקאי עם הצרכים הכי עמוקים של מדינת ישראל, והם להיאבק ולהרוס את החמאס, והם להחזיר את החטופים, והם לבנות את התשתית האזרחית ברצועת עזה, והם להרחיק את החיזבאללה.
נסיים בשאלה, לו זה תלוי בכם, המחנה הממלכתי, אתה כרגע חושב שבחירות יעשו רק רע לאזרחי מדינת ישראל בעת הזו?
אני ממש חושב, אתה אומר את הדבר המדויק. אני מקווה שנצליח להכריע את החמאס, להחזיר את החטופים, לבנות תשתית נכונה לחלוקת מזון ותרופות ברצועת עזה, להרחיק את החיזבאללה, ואז אני מקווה במהלך החצי שנה הקרובה צריך להגיע למהלך של בחירות במועד מוסכם.
חבר הכנסת אלון שוסטר, לשעבר סגן שר ביטחון, איש המחנה הממלכתי, תודה לך. שיהיה רק בשורות טובות.
אמן, אמן, אנחנו זקוקים לכך כל כך.
תודה, להתראות. סיימנו שעה ראשונה, תודה לצוות שלנו, עורכת הראשית אסתי פלד, שלמה פולק איתנו בהפקה, פנחס בינדר הטכנאי. אחרי חדשות השעה 8 נשוב יחד איתכם המאזינים לשעה נוספת כאן בכל חי.
המרכזית עם אבי ממרן, מיד נשוב.